הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן.
שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. אנחנו נמצאים היום בספטמבר שנת 23, המון אנשים בהמתנה לקראת החודש הזה. האם הולך להשתנות משהו או לא, האם משהו במשפטי? אבל זה גם חודש שמסמל שסיימנו את הקיץ, את התקופה בדרך כלל החמה בנדלן, והיא לא הייתה כל כך חמה, ואנחנו מסתכלים קדימה להמשך השנה ורואים חורף מגיע. יש המון חששות בציבור, האם לרכוש דירה בימים אלה, או רגע להמתין, והכל הולך להשתנות. היום אני רוצה להביא לכם נקודת מבט של עורך דין. יותר נכון, של עורכת דין. עורכת דין ותיקה, שאני עובד איתה הרבה מאוד שנים, ושחשוב לי שגם אתם תכירו אותה. אסתר מוסקו גרינשטיין. אני קורא לה אתי מוסקו. מה שלומך?
היי צחי, מה נשמע?
איזה כיף לי שבאת ואת כאן איתי, תודה רבה קודם כל שהצטרפת.
איזה כיף שהזמנת אותי.
יופי, אז אני אמנם מכיר אותך, אבל החברים פה לא כל כך מכירים, ולכן הדבר הראשון שאני רוצה זה קצת שיכירו אותך, מי את? אז קצת עלייך.
אז אני אתי, אני עורכת דין כבר מעל 20 שנה, ואני חושבת שהדבר שהכי חשוב שידעו עליי, זה שאני אוהבת נדלן. אני חושבת שנדלן זה דבר מדהים. איזה כיף. זה מרתק. זה שוק שהוא חי ומשתנה.
כלומר, כל ה-20 שנה בנדלן?
כל ה-20 שנה, עוד לפני כן, עוד כשהייתי מתמחה, עוד כשהייתי סטודנטית ועבדתי במשרד עורכי דין, גם אז התעסקתי בנדלן.
וואלה, אוקיי. ומאיפה רכשת את הניסיון? בעצם ישר יצאת לעצמאות או היית באיזשהו משרד?
עבדתי בשני משרדים כשכירה, במשך תקופות מאוד ארוכות, ולשמחתי וגם למזלי, המשרדים האלה עסקו במגוון רחב של תחומים בתוך הנדלן עצמו. מעבר לעסקאות של רכישה של יד ראשונה ויד שנייה, התעסקתי בפרצלציות, הצגתי רשות מקומית וכתבתי עבורה מכרזי נדל"ן.
רגע, את רצה עם המילים, אנשים שומעים פרצלציה, לא כל כך מבינים. כלומר, זה שינויים מיוחדים שעושים לקרקעות, שמפצלים אותם. כלומר, להתמקצע בנושא הבטוחות, באדמה עצמה, בלהבין את העסקה לעומק. זאת הכוונה. כלומר, התמקצעת לא רק בעסקת נדלן רגילה של יד שנייה, אלא בעסקאות מורכבות יותר, כדי להבין את החומר. איך, מאיפה הניסיון? איך קיבלת את זה? מסתם נתנו לך וזה נפלת על זה והצלחת? איך עובדים? איך משיגים כזה ניסיון בשטח?
כשהייתי שכירה, צברתי לא מעט ניסיון, כי באתי במשרדים שעשו דברים מאוד מאוד מעניינים. הצגנו רשויות מקומיות וכתבנו עבור המכרזים של נדלן. הצגתי בנק, עבדתי במשרד שבו הצגתי את אחד מהבנקים הגדולים, אחד משלושת הבנקים הגדולים בישראל, לא כשהבנק מימש נכס משכנתה של לקוח שלא שילם, אלא כשהבנק עצמו עשה חוזה, עשה עסקה. כשהבנק רצה לשכור נכס כדי להפעיל בו סניף, למכור נכסים של בנק אחר שהוא קנה אותו והוא היה צריך למכור את הנכסים, אני ערכתי עבורו את המכרז וכתבתי עבורו את החוזה והצגתי אותו במסע ומתן.
יפה מאוד, אז למה עוזבים כזאת משרה שנשמעת חלומית ועם יכולות להבין וללמוד את השוק בצורה חזקה? איך מגיעים לעצמאות פתאום?
כי באמת למדתי וקיבלתי הרבה מאוד ניסיון, והבנתי שבגלל שהייתי מאוד מאוד אחראית, ובגלל שלקחתי תפקידים מאוד גדולים בתיקים האלה, ובעצם ניהלתי את הכל בעצמי, החלטתי שאני רוצה לעשות את זה באמת, בעצמי, עבורי, ולהיות עצמאית. ואני חושבת שזאת אחת ההחלטות הכי טובות שקיבלתי בחיים.
כמה שנים את עצמאית?
אני עצמאית משנת 2006.
2006, כלומר כמעט 17 שנה?
כמעט 17 שנים.
יפה מאוד.
הבת השנייה שלי נולדה, וגם אני נולדתי כעצמאית.
יפה, והיום את גם נוטריון?
אני גם נוטריון.
כי נוטריון צריך ותק? זה אחת מהתנאים?
נכון. כדי לקבל רישיון להיות גם נוטריון, יש צורך בוותק של 10 שנים כעורך דין, ומבחנים מסוימים.
ואת יושבת היום, המשרד שלך נמצא ברחובות.
המשרד שלי נמצא ברחובות.
ואת מתעסקת בכל העסקאות בארץ, יש איזשהו סוג התמחות מיוחד?
אין סוג התמחות מיוחד, אני עוסקת בהרבה מאוד עסקאות מכל מיני סוגים, ואני חייבת להגיד שיש לי לקוחות שעשיתי עבורם עסקאות גם באילת, זה הכי דרומי. יש לי לוקח שיש לו נכסים באילת.
יפה.
ואני חושבת שהצפוני היה חיפה או חדרה.
ומחוץ לארץ? את עוזרת בעסקאות של רכישות נדלן לחול?
אני מעדיפה שלא, ואני גם אסביר למה. כאשר מדובר בנדלן בחול, לכל מדינה יש את דיני הנדלן הספציפיים שלה. דיני המקרקעין שמיוחדים לאותה מדינה. ואני מכירה את דיני המקרקעין של מדינת ישראל מצוין. יפה. אבל של חולו, ואני מאמינה שאני צריכה לעשות את מה שאני יודעת לעשות הכי טוב. ואם אני לא יודעת לעשות את זה הכי טוב, יש אחרים שיעשו את זה ויתנו שירות מצוין ללקוח שלי.
יאללה. טוב, תקשיבי. קדימה. מתחילים לצלול. אנחנו בשנת 23, כבר עברנו שני שליש לפחות מהשנה, איך את מרגישה את השוק? מה את חשה שקורה בשוק? האם בכלל, השוק נרדם לגמרי? האם היד ראשונה הקבלנים מצליחים לפתות? האם היזמים ממשיכים את העסקאות? איך את רואה את זה מנקודת מבט של עורך דין?
השנה האחרונה באמת הייתה מאוד מעניינת, והיא מעניינת כי אחרי שהיו לנו שנתיים מאוד מאוד עמוסות, עם הרבה מאוד עסקאות, כשהשוק רתח.
עם עליית מחירים מטורפת.
עליית מחירים, עלייה בכמות העסקאות, שוק מאוד מאוד קדחתני, התחילה איזושהי ככה הססנות, שהפכה ככל שהריבית עלתה, לממש תקיעות. תקיעות בשוק. אנשים לא מכרו ולא קנו, כי לא ידעו מה הולך להיות. אבל, ויש פה אבל, בתקופה האחרונה אני שמה לב, שמשהו משתחרר, לאט. אנשים עוד חוששים, עושים איזה צעד צעד, אבל בהחלט משהו משתחרר. גם כי אנשים מבינים שזה לא יכול להימשך ככה לנצח, וצריך להתקדם. מי שרוצה לקנות, רוצה לקנות, יש מי שמחפש הזדמנויות, ויש מי שחייב למכור, ויש כל כך הרבה הזדמנויות היום בשוק.
אוקיי, אז רגע, אני רוצה לגעת בכל אחד מההיבטים שאת אמרת. אני הולך דווקא עם החלק האחרון שהתחלת, יש מי שחייב למכור. איזה היבטים יש חייב למכור? אני מכיר היבט פיננסי. היבט פיננסי, אני לא עומד בחובות שלקחתי, אני לא מסוגל לשלם, אני רוצה למכור. אני התחייבתי למכור כי קניתי דירה, אבל אני צריך לשלם את הכסף. יש היבטים נוספים שאנשים התחייבו, לדוגמה אולי לרשות המיסים, והם חייבים למכור?
הזכרת כמה נקודות מצוינות. אז אנחנו מכירים אנשים שקנו דירות מיזמים, דירת יד ראשונה לפני משהו כמו שנתיים, כשהשוק היה בסערה, והנה הדירה כבר בנויה. והם תכננו שלמכור את הדירה הישנה שלהם כדי לשלם חלק גדול מתמורת הדירה החדשה.
נכון.
ועכשיו הם חייבים למכור. הם יכולים אולי לקחת עוד משכנתה, אבל לא תמיד הם מסוגלים, לפעמים הם כבר ממונפים עד קצה כבול היכולת. לפעמים הריביות מאוד מאוד גדולות ומשפיעות על התזרים, וכבר אמרת לא פעם ולא פעמיים, התזרים הוא המלך.
הכי חשוב, זה נכון מאוד. וזה אומר שיש לנו אוכלוסייה שחייבת למכור את הנכסים שלהם, אבל היא אוכלוסייה מצומצמת. שער השוק של היד שנייה לא חייב למכור. הוא לא חייב. וכתוצאה מזה שהוא לא חייב, השאלה היא עם איזה עסקאות את מרגישה בתקופה האחרונה. האם יותר עסקאות של יד שנייה, או יותר יד ראשונה של קבלנים?
גם וגם, ואני אסביר. יש זוגות שמתגרשים וחייבים למכור את הנכס, ושם לא משנה כמה זמן עבר, הם מוכרים ואין ברירה. יש עוד אנשים שמוכרים דירה, עוד אנשים שמחזיקים דירה וכבר עושים עסקת יד שנייה, מוכרים דירת יד שנייה, אלה אנשים שהתחייבו לרשות המיסים למכור את הנכס הישן תוך 18 חודשים מרכישת הדירה עם דירת יד שנייה, או מרכישת דירת יד ראשונה מקבלן תוך 12 חודשים מהיום שבו הם קיבלו מפתח, והם יודעים שאם הם לא ימכרו עכשיו, הם ישלמו מיסים. כמה מיסים? יכול להגיע גם ל-8% מס רכישה. יותר מזה...
כלומר, הם יכולים לחטוף 100-200 אלף שקל כאילו כנס על אי מכירת הנכס שלהם.
זה לא כנס, זה מס אמת, מכיוון שהם לא מכרו בזמן.
אבל הם רוצים למכור. השוק לא נותן להם. יש אפשר לבקש הערכה? אפשר לפנות לרשות המיסים ולבקש שיש דבר כזה?
אז רשות המיסים לא נותנת ערכות, כי החוק קובע את המועדים, והחוק מאוד נוקשה בעניין. אבל, ופה יש אבל מאוד גדול, אנחנו צריכים להבין שכל עסקה או כל מהלך בעסקה נבחן ביחס לאלטרנטיבות. עסקה לא עומדת לבדה. ואם אני מוכר ואני צריך למכור דירה, ואני חייב למכור דירה, כי אם אני לא אמכור, אז אני אשלם מס רכישה, אני צריך לעשות את החושבים שלי. לפעמים כדאי לי להוריד קצת במחיר, ולעשות הנחה קטנה, אבל לחסוך הרבה כסף במס.
יפה. ועכשיו את אומרת הנחה קטנה, כל אחד מתמחר את ההנחה הזאת בצורה שונה. ככל שאתה יותר לחוץ והעסקה שלך, הדדליין שלך מגיע, אתה חותך יותר חזק במחיר, אבל יכול להיות שאף אחד לא מטלפן עכשיו. ומצד שני, אני באמת מרגיש שהקיץ הזה קרה איזשהו שינוי, מתחיל משהו. יש אנשים שיש בהחלט אמונה טובה שרוצים ורואים כיוון שהשוק כן הולך לחזור, למרות שהריביות גבוהות. אני חושב שיש גם התרגלות מסוימת לאיזה סכום יחזירו היום משכנתה, כי האלטרנטיבה גם התייקרה. ההחזר חודשי של הסחירות שלהם התייקר. אז מצד היד שנייה, הבנו. מי שנמצא היום בשוק זה בדרך כלל הלחוצים, אלה שחייבים למכור. ומצד הקבלנים, מה את רואה אצלם? האם ההתעקשויות שהיו קיימות?
אתה נגעת בנקודה מאוד מעניינת, כי מה שאנחנו רואים בחודשיים האחרונים, שלושה חודשים האחרונים, זה שיש התעוררות, אני רואה לפחות אצלי על השולחן, שיש התעוררות מאוד מאוד גדולה בכל מה שקשור לרכישה מיזם, לדירת יד ראשונה. מה שקרה זה שיזמים בעצם פתאום צריכים למכור. אם היו יזמים שאמרו, אנחנו לא נמכור כי הריבית גבוהה, אנחנו לא נתחיל פרויקטים חדשים, יזמים שכבר בתהליך וכבר נמצאים בליווי בנקאי, צריכים להראות קצב מחירות, אחרת הבנק יבקש מהם להכניס עוד הון עצמי לפרויקט. ואז מה קורה? יזמים נותנים כל מיני הטבות, הטבות מאוד מעניינות. יש יזמים שבעצם מוותרים על הפרשי הצמדה למדד, זוכרת מדד תשומות הבנייה שהשתולל?
השתולל, חבל הזמן.
השתולל ועיקר דירות. יזמים אומרים היום, אנחנו מוכנים לוותר על ההצמדה. בוא תקנה והצמדה עלינו. יש יזמים שנותנים הטבות מימוניות, שאומרים, תיקח הלוואה הריבית בשנה הראשונה עלינו. אוקיי. ומזה יזמים נותנים. יש יזמים שמציעים 20-80. תשלם לנו 20% בחתימה, ואת ה-80% תשלם לנו בסוף.
אני אפילו ראיתי יזם שמבקש רק 7%. זהו, כל השאר בסוף. זה כל מה שהוא רוצה. ברמה כזאת, יש פרסומים בפתח תקווה בשלטי חוצות 333 ויש לך דירה. תביא 7% ויש. כלומר, אותם קבלנים לא רוצים להוריד את המחיר, אבל הם מפזרים הטבות. כי הם סגרו עסקה עם הבנק והבטיחו להם מחיר מסוים לדירה, והם לא יכולים להוריד, כי אחרת הפרויקט הופך להיות לא רווחי. אז נותנים הטבות מסביב. זאת אומרת שלקבלנים קשה, ומהצד שלהם הם נותנים הרבה הטבות שיכולות לעזור לכם לקנות. מצד השני, דיברנו על היד השנייה, שמי שהיום מוכר דירה, יכול להיות שהוא לחוץ. לחוץ כי הוא חייב למכור, לחוץ כי הוא צריך לממן את העסקה, או לחוץ כי הוא לא רוצה לשלם את המיסוי. וזה מכניס שני ענפים שהביאו להורדת מחיר. אז יבוא השחקן השלישי ויגיד לי, יופי צחי, זה רק התחיל. חכה חצי שנה. בוא נראה את הקבלן הזה. מה את חושבת שיקרה בחצי שנה? נכון, אנחנו לא נביאים. אבל האם כוחות השוק הם כאלה שהשוק מספיק חזק וירצה להיכנס לשוק הזה עכשיו? במצב הזה, האם הוא רואה בו הזדמנות? הוא אומר, לא, הולך להיות יותר קשה. אני רוצה את הקבלן על הברכיים. אני לא אוהב אף אחד על הברכיים שייתן לי שירות. אף אחד לא רוצה כזה. אני לא חושב, אבל מי שרוצה לשחוט במחיר, יכול להיות שחכה להזדמנויות כאלה. את חושבת שזה יש סיכוי כזה או שלא? קצב המחירה והפיתויים הזה בהחלט עשוי לגרום עכשיו לשוק לחזור ולהתאושש.
אז גם אני לא אוהבת קבלן שיורד על הברכיים, כי קבלן שיורד על הברכיים, אני מבינה שהוא נואש, ואם הוא נואש, אני לא בטוחה שיהיה לו את הכסף, את ההון המספיק כדי לסיים את הפרויקט.
גם אם יש לו ליווי בנקאי, כלומר, העסקה פתאום הופכת להיות הרבה, הרבה פחות בטוחה, גם אם הוא מציג לי, כן, הנה ערבות בנקאית, או שלא, יש ערבות, זה כבר פחות מסוכן. מה את חושבת על זה?
תראה, אנחנו תמיד רוצים יותר, רוצים הכי, אבל בוא לא נשכח שהאויב של הטוב מאוד זה המושלם.
אוקיי, כלומר,
אני יכולה לעשות עסקה שהיא עסקה טובה. נכון, אני גם יכולה לחכות שהקבלן ירד על הברכיים, אבל או שהמחירים יעלו ופספסתי, או שאני כבר אגיע לעסקה כשהמצב של הקבלן לא מאוד טוב. אני, כשאני מסתכלת על יזם, אני מבינה שגם היזם צריך להרוויח. לקונה יש אינטרס שהפרויקט יהיה רווחי ליזם, כי אם הפרויקט לא יהיה רווחי ליזם,
הלקוחות יפסידו ב-100%.
בדיוק.
הוא יכניס את זה לפרויקט, את ההפסד שלו.
בדיוק. אז הדבר הראשון שנבדוק, כדי באמת לוודא שיש עוד ביטחון בעסקה, שיש ביטחון נוסף בעסקה, זה ליווי בנקאי. החוק מאפשר למכור דירה, מאפשר ליזם למכור דירה בלי ליווי בנקאי. מה זה ליווי בנקאי? ליווי בנקאי, בקווים מאוד מאוד כלליים וגסים, כי זה מאוד מאוד מורכב, אומר שהבנק מחזיק חשבון מיוחד של הפרויקט. הרוכשים, כל הרוכשים של הדירות, משלמים את הכספים רק לחשבון הספציפי הזה, שהבנק מפקח עליו. ואז הבנק נותן בטוחה. הוא נותן בטוחה שהיא ערבות חוק מחר. ששוב, בקווים מאוד כלליים, הבנק אומר לקונה, למי שקונה את הדירה, אני מבטיח לך שאם הפרויקט ייקלע צרה כזאת שאי אפשר לגמור אותו, אם היזם יקלע למצב שבו הוא לא מסוגל לגמור את הפרויקט, אתה, הקונה, תקבל ממני הבנק אחד מהשניים. או את הסכום שכתוב בערבות,
או את הכסף בחזרה.
לא, מה, נכון, את הכסף ששילמת, עם הסתייגות אחת שעוד מעט נדבר עליה, או שאני הבנק אדאג לסיים את הפרויקט ולתת לך דירה בסוף.
אוקיי, כלומר, לא בכל מצב אני אקבל דירה, יכול להיות שהבנק יראה את המצב שהוא כזה או כזה, ויחליט, אוקיי, קח את הכסף חזרה, לא תנזוק. אבל מה, בכספי המשכנתא או כל שקל ששילמתי לפרויקט?
הבנק אומר, לא יקרה מצב שאתה תישאר בו בלי כסף ובלי דירה. אחד משניהם תקבל.
יפה.
אבל, לפני כמה שנים נכנס לתוקף תיקון לחוק. אם עד אותו תיקון, הבנק באמצעות הערבות היה מבטיח 100% מהכספים ששילם הקונה לחשבון הליווי, היום המדינה מחזיקה קרן שמבטיחה את המע"מ. באו יזמים ואמרו למדינה, תראי, בכל שקל שאני מקבל, חלק ממנו
זה המע"מ.
של מע"מ, זה 17%. למה אני צריך לשלם את העלויות של הבנק המלווה? למה אני היזם צריך לשלם את העלויות של הבנק המלווה?
על מע"מ. שלא שלי בכלל.
שלא שלי בכלל, כבר שילמתי לך את זה.
נכון.
ולכן היום, ערבויות חוק המכר מבטיחות את הסכום ששילם הקונה ללא המע"מ. המע"מ מובטח באמצעות קרן מדינה.
יפה מאוד. עכשיו, היום, היית לקוח מתקשר לך, אומר לך, תקשיבי, יש לי הזדמנות. מצאתי יזם בתל אביב, חתך לי 500,000 שקל מהעסקה, יש לי דירה, פצצה, אני רוצה להיכנס, אבל אין ליווי. תגידי, מה את עושה? זאת הזדמנות. יכול להיות שהלקוח שלך מצא הזדמנות, ומצד שני, יכול להיות שהלקוח שלך עומד לפני הקבלן שלו לפשר פשיטת רגל, ולא יצליח לסיים את הפרויקט. איך מגינים על הלקוח?
זאת שאלה מצוינת. אני מאמינה שהלקוחות שלי אינטליגנטים ויודעים לקבל את ההחלטות. אבל לפני שהם מקבלים את ההחלטות, מתפקידי לפרוס בפניהם את כל הסיכונים ואת כל החשיפות. אני נפגשת עם הלקוח ואני מסבירה לו מה המשמעות של פרויקט ללא ליווי, מה החשיפה שלו, מה החוק מאפשר ליזם לקבל בלי ליווי, ומה אני לא ממליצה לעשות. וזאת החלטה של הלקוח, יש הבדל אם מדובר בדירה הראשונה של זוג צעיר, או מדובר במשקיע מנוסה.
כאשר קבלן, אגב, מחליט לתת לנו 20-80, הוא יכול לתת את זה עם הצמדה ובלי הצמדה. בימים אלה חלקם נותנים הטבות מסוימים, וחלקם לא נותנים את ההטבות. בימים אלה חלק מהאנשים אומרים, טוב, אני אקח עכשיו את המשכנתא, או לא אקח. לי יש גרסה לתשובה לזה, אבל אני הייתי רוצה לראות איך את חושבת על זה. האם להקדים תשלומים, האם לשחק עם ה-80-20 עם היזם? מה את חושבת על זה?
כשאני מייצגת את הלקוחות שלי, אני מעדיפה שיהיו להם את שלל האפשרויות שיש, כדי שהם יוכלו לנקוט בדרך הפעולה שמתאימה להם, באותו זמן שנכון להם, ואני אסביר. 20-80 זאת הצעה פנטסטית אם זה לא צמוד מדד. למה? כי זה מאפשר למי שהוא משפר דיור, זה נותן לו מספיק זמן למכור את הדירה הקודמת, וזה מאפשר לו לראות איך מתנהג השוק. אם הפרויקט עומד להסתיים רק בעוד 3 שנים, זה נותן לו זמן לתת לשוק להתאושש, ואולי שמחיר הדירה טיפר יעלה, אולי שיהיה יותר ביקוש, אבל אם זה צמוד מדד, אז סופגים מדדים. אז הלקוח צריך לשבת ולהחליט. אבל יש פה עוד עניין. אני תמיד ממליצה ללקוחות שלי למשוך חלק מהמשכנתא קודם, כי אנחנו שנינו יודעים שהבנק בודק את מצבו הפיננסי, את האיתנות הפיננסית של הלקוח, לפני משיכת התשלום הראשון. ואני מעדיפה שאם הלקוח היום יודע שיש לו עבודה, שהוא עובד בעבודה כבר זמן ארוך, אני יודעת שהשכר שלו טוב, אני יודעת שאין איזשהו עניין בריאותי, אני מעדיפה למשוך היום חלק מהמשכנתא, כדי להבטיח את זה שהבנק יאשר אותו בתנאים טובים, בדיוק כמו שאתה יודע לסגור עבורו בבנק, כדי שאם חס וחלילה תהיה איזושהי קטסטרופה בהמשך הדרך, זה לא ישפיע על אישור המשכנתא של הלקוח שלנו.
אוקיי. אז פה, בקטע של עולם המשכנתאות, אנשים אומרים לי, תראה, כשאתה מציג לי 20-80, אנחנו רוצים ללכת עם הקבלן, אנחנו לא רוצים לשלם היום את המשכנתא. הם אומרים, מה ייצור לי לתפוס היום את המשכנתא? לא יצא לי כלום, זה סתם אני אתחיל לשלם במקביל, והריביות היום גבוהות. אני חושב שבעוד 2-3 הריביות יהיו יותר נמוכות, ואני רוצה לחכות עם זה. כאשר היה את הנושא של המדדים, זה, אתה נפגעת, יכולת להיפגע פעמיים, גם המדדים היו גורמים לחוב שלך לתפוח, וגם היה סיכון שהריביות יכולות לעלות לך. היום, כשאני מגיע מהגרסה שהריבית היום במשק היא 4.75, כלומר 6.25, אנשים, חלקם, אומרים לי, תראה צערי, אני חושב שבשנתיים שלוש הקרובות, הריביות ירדו ואני רוצה לחכות עם זה. כלומר, כל אלה שהולכים לאותם 80-20, או 15-85 ובלי מדדים, הם בעצם אנשים שאומרים, אני, יש לי היום דירה לרוב, אני אקנה משהו, אני אתפוס לה את הדירה הבאה, אני תופס אותה במחיר שהקבלן לחוץ ובלי מדדים, ואני הולך ליהנות עם זה ולא לשלם שקל עכשיו שנה-שנתיים. ומהצד הזה, אני לא חושב שזה שגוי. מצד שני, זה משאיר את הלקוח חשוף, שהוא בעצם לא יודע באמת האם הבנק ייתן לו בסוף את הכסף. מי ימין? לפני שנה וחצי. איפה היום אנחנו נמצא בריבית?
בדיוק.
אף אחד לא ימין את זה. ואם מישהו היה קצת גבולי לפני שנה וחצי, וחיכה עם המשכנתה, והריבית קפצה לו בשנה וחצי, אז אוי ובוי. ואין אפשרות לקבל את המימון הזה.
לא רק זה. ומה קורה אם פתאום פיתרו אותו אחרי שנה וחצי מהעבודה, והוא צריך לקבל משכנתה, והוא לא מסוגל להראות שלושה תלושי שכר רציפים?
אז פה הוא חייב להבין שהוא חייב לרוץ להביא את המשכנתה לפני שמפטרים אותו. אפשר, בדרך כלל מפטרים, לא מפטרים מהיום למחר. מפטרים בעוד חודש, מפטרים לעוד חודשיים. אפשר עוד להשיג. אז זה באירוע כזה, אפשר. אבל היה לי גם לקוח, לצערי, שהוא חיכה, והיה לו זמן שכחצי שנה, והוא חלה בסרטן.
למשל?
והוא חלה בסרטן. ואז הכל הוקפה. הצד השני הבין. הוא נכנס לטיפולים וכאלה, ואחרי 8 חודשים המשכנו את העסקה. אבל זאת סיטואציה מאוד לא נעימה. וסיטואציה שאנחנו עומדים, אז נכון, יכול להיות שאני בעת עכשיו מדברים על מקרי הקיצון, שיכולים לקרות בעסקה, אבל אם אנחנו היועצים של הלקוח, אנחנו צריכים להרים דגל. איפה יכול להיות סכנה? ולכן, מצד אחד לחשוב שבעוד כמה שנים הריבית תהיה זולה יותר, ובוא נחכה, זה לא מחשבה לא נכונה. ומצד שני, אם הקבלן יפתח לי בלי מדדים, זו מחשבה יכול להיות אחלה, בשביל לקחת עסקה וכן להיכנס, ואם הקבלן גם הצליח לתת לי הנחה במחיר, זה באמת יכול להיות ששוק הנדלן יכול לחזור להיות אטרקטיבי. אבל יש פה איזה משהו מרחף מעלינו, שאמור לקרות בחודש ספטמבר, שזה משהו משפטי שאני רואה אותו, שגורם לאנשים לא לעשות עסקאות. יש אוכלוסייה בציבור שמפחדת לעשות היום עסקאות, מפחדת כי היא רואה בעיה פה במדינה, בעיה חמורה, והיא יוצרת. ואני חושב שהשחרור של השוק יגיע כשיפטר הפלונטר הזה. ואם הפלונטר ייפטר, השוק יכול לעוף, כי הרבה אנשים יחזרו לרכוש. אני מרגיש שהשוק גם במצב הקיים מתושש, אבל זה לא בטוח שהוא באמת יש לו את הכוח. איפה את רואה שינוי דווקא באיזה כיוון של עסקאות התורה שמשתנים בתקופה האחרונה? יד ראשונה, יד שנייה, בנייה, קרקעות, קבוצות רכישה, מה יותר אנשים מחפשים עכשיו? או את ההזדמנות הנקודתית של העסקה?
הם מחפשים הזדמנויות. זה לא משנה להם זה יד ראשונה או יד שנייה, הם מחפשים את המוכרים שתקועים עם דירה שהם חייבים למכור כי הם קנו דירה אחרת. הם מחפשים יורשים. שיש ביניהם מלחמת עולם וחייבים להעיף את...
וואו.
כן, כן, יש לא מעט כאלה. הם מחפשים את האנשים שנתקעו עם המשכנתות, שהם לא יכולים לעמוד בהם, ואפילו אנשים שעברו לעיר אחרת, כי הם מבינים שבעיר אחרת המחיה יותר זולה. ואנחנו מכירים לא מעט מקרים כאלה, זה גם מופיע בעיתונות, זה לא סוד.
זה נכון, אבל תראי, בארצות הברית זה מאוד מאוד נפוץ, שיש נדידה בין מדינות, בין ערים, נדידה לתעסוקה, ויש מעברים. פה בישראל הנדידה היא מינורית ביותר, היא באחוזים בודדים מכל עיר, אתה רוצה להיות ליד אמא, ליד אבא, ובשנה האחרונה כל מכרז שיוצא במנהל הוא 80%, סליחה, לא כל מכרז, 80% נסגר ללא הצעות, לא סוחים.
בגלל הריבית.
בגלל הריבית, הקבלנים לא נחנקים, וזה אומר שבשנה הקרובה לא יקנו עוד קרקעות, לא יתכננו לנו את הקדימה, ויכול להיות שגם יזמים קיימים. אני רוצה ממך טיפים איך אני נזהר מכיזם. מה אני צריך לדעת לפני שאני נכנס לעסקה כזאת? איך אני יכול להיזהר מזה? יש לך טיפים בשבילי?
בוודאי. אז לפני הכל, לבדוק אם יש ליווי בנקאי או אין ליווי בנקאי, כמו שאמר.
אבל מעבר לזה.
היום הכל נמצא במדיה החברתית. קצת לקרוא. תחפשו גם מה אומרים על היזם בפייסבוק. תחפשו מה אומרים עליו באינסטגרם. תכניסו את הפרטים שלו בגוגל, יעלו לכם הרבה מאוד דברים.
ואני אקח אתכם יותר חמור. אפשר גם להוציא עליו BDI.
בדיוק.
אפשר להוציא נתונים על היזם, על הקבלן. תראו את מצבו הפיננסי. זה דבר מאוד חשוב. אנחנו נמצאים בשנה שיכולים יזמים גדולים ליפול. אני לא יודע אם חברות ענק, אבל בהחלט אני יודע על קשיים בשוק הנדלן, וזה יכול להוביל למצב שגם אם פתאום העסקה נראית מאוד טובה, חייבים לדעת להיזהר מזה ולהוציא את הדוחות. אז נכון שיש ליווי בנקאי, אבל גם צריך להוציא BDI על אותו יזם, ולבדוק אותו, לדעת אם הכל תקין ובאמת אפשר להתקדם.
נכון, אבל לא רק זה. אני גם מציעה לבקר בפרויקטים שהוא סיים, ובפרויקטים לקראת סיום. תגשו פרויקטים שסיים, תגשו אחר הצהריים, תשאלו את האנשים שגרים שם, איך הוא מתנהל בבדק ובאחריות, הוא מתקן ליקויים, הוא מסר לכם בזמן, הוא הכיר אותו, אחר כך הוא זכר אתכם כקונים, או שהוא כבר נפנף אתכם כי העסקה נגמרה, זה מראה הרבה מאוד על התנהלות של יזם. תשאלו אותו איפה יש לו עוד פרויקטים, אם זה יזם קטן שפתוח בעוד הרבה מאוד פרויקטים אחרים, בכל מיני מקומות, צריך לחשוב, האם יש לו יכולת לנהל את הכל, אם הוא יזם קטן, אם זו חברה גדולה, זה משהו אחר. כמו שאמרתי, כל יזם זה עולם בפני עצמו, וכל עסקה היא עסקה אחרת. יש עסקה שמתאימה למי שרוכש דירת יד ראשונה, יש עסקה שמתאימה למי שמשפר דיור, ויש עסקה שמתאימה למשקיעים. רמת הסיכון של קונה, רמת הסיכון שהוא מוכן לקחת על עצמו, שונה מקונה לקונה בהתאם למאפיינים.
עכשיו, אני רואה היום הרבה מלווי משקיעים, שזו תופעה חדשה שיש עכשיו, שלוקחים אנשים ולהשקיע. האם את חושבת שמעבר לליווי משקיעים, קבוצות רכישה או אנשים שמתאגדים, עדיין הדברים האלה אפשריים ונכונים עם בדיקות נכונות, או שאנחנו שומעים בתקשורת על חברה כזאת או אחרת שמתחילה לקרוס, ובזה יש רמת סיכון גבוהה יותר? מה את חושבת?
כשמדובר על קבוצות רכישה, צריך לזכור שהיזם בקבוצת רכישה הם חברי הקבוצה. בקבוצות רכישה אין יזם, יש גורם מארגן, ולכן סיכון מוטל על חברי הקבוצה.
כלומר, בתקופה כזאת היא שחברי הקבוצה מתאגדים, ואם יש קבוצה חזקה ומנועלת, יכולים לעשות עסקה טובה, יכולים לקחת קרקע שיזם אחר ניסה ולא הצליח. כלומר, יכול להיות בתקופה הקרובה הזדמנויות מיוחדות שגם יזמים שניסו להצליח ולא מצליחים יכולים לקחת.
תראה, אני יכולה להגיד שכמו שאמרנו, השוק היום מאוד מאוד מורכב, ובגלל שהשוק מורכב, בעצם אנחנו צריכים לתפור את העסקה ללקוח. מה זאת אומרת? עסקה תופרים כמו חליפה, מתאימים אותה למידות של הלקוח, לצרכים שלו וליכולות שלו. הדבר המובן מאליו, המיידי, זה תזמונים. זה
לוח תשלומים.
לא רק לוח תשלומים, לפני הכל בוא נדבר על זה, מה קורה אם הדירה היא דירה ראשונה, אז כמובן שאני אתאים את לוח התשלומים ליכולות שלי, אבל אם אני קונה ומוכר דירה, האם אני מוכר לפני שאני קונה, או אם אני קונה לפני שאני מוכר, האם אני מעדיף לקחת סיכון שאולי אני אשאר בלי בית אם מכרתי ועוד לא מצאתי בית אחר, או שאני מוכן להסתכן בזה שקניתי דירה ואולי אני לא אצליח למכור את שלי?
ואם אני קונה ומוכר וגם גורר את המשכנתא, לתהליך הגרירה של המשכנתא יש השפעה מאוד חזקה על לוח התשלומים כאן. יש היבטים שהבנק דורש קודם כל שיעברו כספים מסוימים וחייבים להתייחס לזה. ולכן גם לוח תשלומים בקנייה ומחירה, בטח בעסקה עתידית שלא ידועה, כלומר אם קניתי ולא מכרתי עדיין, יש קושי לבנות את לוח התשלומים. לאיזה התחייבות, לאיזה שעון חול אני מכניס את עצמי.
בדיוק, ולכן אנחנו תופרים את העסקה ללקוח כמו חליפה. אנחנו בודקים מה האפשרויות שלו. האם יש לו פלן בי? כשפלן בי יכול להיות בכל מיני מישורים, פלן בי יכול להיות מימוני. אנחנו נשלח את הלקוח אליך כדי לשאול, האם אני יכול לקבל הלוואת גישור? מה המשמעויות של הלוואת הגישור? איך זה ישפיע על התזרים שלי? איך זה ישפיע על המסגרת הכוללת שלי? וזה בדיוק מה שאתה צריך יודע לתת ללקוח.
כן.
יכול להיות שיהיה פלן בי באזור אחר? האם אני לא אצליח למצוא דירה אחרת? האם יש למשפחה דירה שאני אוכל לעבור אליה? אולי אני אוכל לגור אצל ההורים תקופה מסוימת? גם זה סוג של פלן בי. אנחנו תמיד בשוק הזה שיש בו אתגרים של לא ידוע, של, שהדברים משתנים מאוד מאוד מהר, אנחנו תמיד נציע לבחון חלופות, כי הכל תמיד נבחן ביחס לאלטרנטיבות. הדבר הכי קל לעשות זה להגיד ללקוח, לא, להגיד אי אפשר. אבל אני מאמינה שהתפקיד שלי, התפקיד של כל היועצים שעוטפים לקוח שעושה עסקת נדלן, זה לא להגיד אי אפשר, זה להגיד איך אפשר.
יפה. זה בול. אנחנו צריכים איך לאפשר ואיך לשמור על הלקוח. טוב, אז כפי שאני עושה בכל פרק, קדימה. תוציאו את ותתחילו לרשום. אז מה היה לנו כאן? ראשית, הכרנו את אתי מוסקו. אתי מוסקו גרינשטיין, עורכת דין מרחובות, שאני עובד איתה כבר הרבה שנים, ושהיא עורכת דין לנדלן. היא עורכת דין כבר תקופה רבה, והיא מרגישה את השוק ואת הדופק. עברנו שנה, שלוש שנים אחרונות מטלטלות, מצד אחד היה דופק חזק ועסקאות בלי הפסקה, ומצד שני ראינו איך שהריבית מתחילה לעלות, העתה והעתה והעתה, עד שהגענו לתקופה מסוימת, לפני מספר חודשים, שממש שוק העסקאות ירד מאוד לתחתית. אבל את היא מסמנת שהיא מרגישה שינוי, ואני חייב לציין שגם אני, שהעסקאות קצת מתחילות להתרבות, בין אם זה עולם היד שנייה, לבין אם זה עולם הקבלנים. בעולם היד שנייה, אנחנו יודעים שמי שיצא החוצה למכור את דירתו, הוא כנראה יצא כי הוא לחוץ והוא חייב למכור את דירתו, כי הוא קנה דירה אחרת, כי הוא התחייב לרשות המיסים למכור את הדירה שלו, כי הוא רוצה להשתדרג, כי ההלוואות חונקות אותו. מי שמגיע למצב כזה, כנראה מוריד את המחיר. ואנשים מחכים להורדת מחיר. בין אם זה 10%, 15%, זה מגניב. לתפוס עסקה ולקחת. אז השוק הזה הוא קצת פורח, כי יש בו הזדמנויות. מצד שני, שוק הקבלנים. משוק הקבלנים, הקבלנים לחוצים. כן, זה ברור. הם לחוצים, קשה להם מאוד. כמו שלנו קשה, הם חנוקים, הלוואות חונקות אותם, ולכן הם חייבים למכור, לעשות עסקאות ולמכור. הם חייבים להראות לבנק שמבצעים עסקאות כל הזמן, ויש תזרים. הם מוכנים לבוא ולהתפשר. הם מוכנים לבוא ולהתפשר על המדדים, מוכנים לבוא ולהתפשר על התזרים, תיתנו מעט, תיתנו בהמשך. גם אני וגם אתי לא פוסלים עסקאות כאלה. אם מקבלים במחיר טוב, עסקה טובה ובלי מדדים, זה יכול להיות מושלם לעסקה של מישהו שרוצה לעשות תחלף, ולא להתחייב להחלף בשנה הקרובה, אלא בעוד מספר שנים. אבל אז, לאתי, כפי שהיא שמרנית, היה חשוב להציג את הבעיה שיכולה להיות בסיטואציה הזאת. כי מצד אחד, נכון, אתה מחכה וב-80-20, אבל אם בדרך פותרת, ואם בדרך עלית, ואם בדרך קרה משהו, לכן, כאשר אנחנו קונים דירה מקבלן, צריך לחשוב מצד אחד השמרנות, שבוודאות אני אקבל את המשכנתה. ומצד שני, נכון, אתם חושבים, יכול להיות שבשנים הקרובות הריבית תרד, ולכך צריך לתפור חבילה ספציפית אליכם. חלק נוסף שדיברנו, זה על התקופה הזאת שיש הזדמנויות אצל קבלנים ויזמים, אבל חלקם הופכים להיות חנוקים ויכול להיות מסוכנים. אז קודם כל, הדבר הראשון שלאתי חשוב לדעת זה להבדיל בין עסקה עם ליווי בנקאי או בלי ליווי בנקאי. עם עסקה עם ליווי בנקאי יש לנו אבא ואמא. אמנם יש לבנק אופציה בין אם לסיים את הבנייה ולספק לנו בית, לבין אם להחזיר לנו את הכסף, יכול להיות שגם נצטרך לשלם מעט כספים נוספים, או יכול להיות שייקח קצת יותר זמן עד שנקבל את הנכס. אבל אנחנו נקבל. יש אבא ואמא, יש הבטחה. מצד שני, כאשר אנחנו עושים עסקה בלי ליווי, צריך לוודא איזה ביטחונות כן מקבלים. זה לא אומר שהעסקה פסולה. אבל חייבים לוודא מה כן מקבלים. ואם מקבלים, ואם בסיטואציה כזאת, אני יעצתי להסתכל גם ולבדוק BDI. ולבדוק, כי התקופה הזאת היא תקופה מסוכנת בצורה מימונית. ואם מישהו נותן הצעה קסומה, עם הורדה קיצונית, זה מדליק לי נורה. אין מתנות חינם. אין מתנות חינם. אפשר להוריד מחירים היום, אפשר להשיג דירות בהזדמנות, אבל לא לחיות בסרט שהורדתם למישהו אחר את התחתונים ואתם דפקתם אותו. יכול להיות בדיוק הפוך, ואתם לא תקבלו כלום בתמורה לכסף שלכם. אז א', צריך לוודא מבחינתי ומבחינתי שיש ליווי בנקאי, ומצד שני, מבחינתי, לבדוק את ה-BDI של היזם. האם יכול להיות שבעוד שנה מהיום המחירים יהיו יותר זולים? אולי, אבל אנחנו רואים שכוחות השוק הם כאלה שגם הסחירויות התייקרו מאוד, זאת אומרת שאלטרנטיבה, ומצד שני, אנחנו לא רואים שום קשיחות במחיר, אלא ההפך, קצת הורדה במחיר, וזה יכול להפגיש בין קונים למוכרים. אני ציינתי, הערה שלי, שלדעתי יש הרבה אנשים שיושבים על הגדר בתקופה הזאת, בגלל מה שקורה בנושא המשפטי במדינה. יש אנשים שחוששים מקיום המדינה, ועצם זה הם לא יקנו בית לילד היום, ולא יקנו, לא יחליפו דירה, ולא ישקיעו, והם בלחץ, והם בפניקה, ואסור לזלזל בזה. ואם אמן שזה ייפטר, יכול להיות שהגל הבא יהיה מאוד עוצמתי, ויגרום לעליית מחירים שוב. ולצא חלק שהוא יכול לקרות,
ולכן השנה הקרובה זה שנת כדור הבדולח. קשה מאוד לזהות. אנחנו מנסים, גם אני ואתי, לנתח, אנחנו רואים איזשהו שינוי מגמה, ומציעים לכם להיות עם האצבע על הדופק, ולבדוק את השוק, ולבדוק ולראות עוד עסקה ועוד עסקה, ולקטט ולהקשיב לאנשים, ולשמוע מי לחוץ ומי פחות, כי יכול להיות שעסקאות נפלאות ירחקות לכם בחוץ. אז שהטלוויזיה לא תפחיד אתכם, זה לא שאין עסקאות, אלא תמצאו את העסקה הנפלאה שלכם. והדבר שהכי חשוב היה לאתי להבהיר, זה שהעסקה צריכה להיות תפורה עבורכם. ולתפור אותה למידות, בין אם זה רכישת דירה ראשונה, לבין אם זה דירה תחלף, וצריך לתכנן את לוחות התשלומים, ובין אם זה בגרירה של הכסף, וצריך התאמה בין עורכת הדין ליועץ משכנתא כדי לתפור את העסקה פרפקט, כדי שאתם תקבלו מוצר מושלם, קנייה בטוחה וריביות טובות, שהכל יגיע כמו שצריך, לקבל את העסקה הכי בטוח שאפשר. מה את אומרת, אתי, סיכמתי טוב?
עסקת נדלן בראש הקט.
נש! אתי, היה לי כיף לשוחח איתך. תודה רבה על הזמן שלך. ואם מישהו רוצה לפנות לאתי, אז א', תמצאו אותה בגוגל, אם תרצו, תפנו אליי, אני אתן לכם את המספר, ואם תרצו לשאול אותי, אני פה, אבל אני לא עורך דין, אני יועץ משכנתא. אז חברים, תודה רבה לכם, שיהיה לכם אחלה יום. אנחנו נהיה בקשר בפרק הבא. להתראות.
להתראות.